אחייניסטיות, פרק 28, ואני צביה, אחייניסטית בהחלמה, תודה לאל, ואיתי היום אורחת חוזרת. אובי, תציגי את עצמך.
אני אובי אחלנית יתר כפייתית, אחלניסטית. טוב להיות פה איתך הערב, צביה.
טוב להיות איתך, אנחנו כבר הרבה שנים הולכות ביחד בדרך הזאת, אחת עם השנייה. כתף אל כתף, כמו שכתוב בספר הגדול, בדרך לגורל המאושר, אני מקווה. ואנחנו היום בעמוד 21 ב"יש פתרון", אחרי שדיברנו על תיאור שהוא לא כולל של המכורים, אבל הוא די מזכיר חלק לא קטן מאיתנו, או לפחות כל אחלניסט או אחלניסטית יכולים להזדהות עם חלקים מהתיאור הזה, אם לא עם כל התיאור. ואז שואלים פה, מדוע הוא מתנהג כך? אם מאות ניסיונות הראו לו שכוסית אחת פירושה זרם שוטף של שתייה, עם כל הסבל וההשפלה הכרוכים בכך, מדוע הוא לוקח את הכוסית הראשונה? מדוע אינו יכול להישאר יבש? מה קרה לשכל הישר ולכוח הרצון שהוא מגלה לעתים ביחס לדברים אחרים? וואו, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע ממך. אני חייבת להגיד שאני, תודה לאל, ממש מחרתיים חוגגת 4 שנים בהימנעות רציפה ובהנאה, כמו שאומר חבר טוב שלנו מארצות הברית. אני נקייה בהחלמה, באסירות תודה, ובאמת מאושרת בחיי, אפילו בימים כל כך קשים כמו שיש היום. אני מוצאת את באמת המון אור בתוכנית, בפגישות, בעבודה עם אנשים אחרים, מאוד מוציא אותי מכל הרחמים העצמיים ותסכול, אבל יוצא לי הרבה באמת לעבוד עם אנשים שעדיין באוכל, או בין נפילה לנפילה לצערי, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה בהכנה לצעדים. ועכשיו אנחנו ככה כבר בצעד הראשון, בואכה הצעד השני, ושואלים מדוע הוא לוקח את הכוסית הראשונה. זאת אומרת, למה אני נגיד לוקחת את הביס הראשון? למה אני לא יכולה להימנע לגמרי? עכשיו, תודה לאל, שאני בהחלמה וכל היום עובדת עם אנשים אחרים, וזה מה שלוקח לי את רוב שעות העירות שלי שלא מוקדשות לעבודה ולמשפחה הקרובה שלי, אז ברור שיש לי פחות זמן לחשוב ולפנטז כמו שפעם הייתי עושה, לפנטוזים על אוכל. אבל למה אני לוקחת? אני חייבת לספר לך שלבן שלי הקטן הייתה יום הולדת בדיוק בשישי שעבר, והכנתי כמובן עוגת יום הולדת, אי אפשר יותר מדי לחגוג, אבל מה שיכולנו עשינו, והיא הייתה במקרר, וכל יום, חוץ ממני, כולם פה אוכלים את העוגות האלה, וכל אחד עם הקפה או עם ה... לא יודעת מה שלו, חותך לעצמו ריבוע ויושב ואוכל וממשיך הלאה. והגעתי ועשיתי סדר עכשיו במקרר, ומצאתי את מה שנשאר מהעוגה בתוך את התבנית החד פעמית, ונשארה עוד שורה אחת. ולקחתי סכין, וחתכתי לריבועים ככה נחמדים, והעברתי עם הידיים, קצת התלכלכו לי הידיים במעבר לקופסה ששמתי בשביל שזה יישמר בלי ריחות של דברים אחרים במקרר, וראיתי שהידיים שלי מלוכלכות, ואמרתי לעצמי, וואו, איזה מדהים זה שזה אפילו לא במקריות נכנס לי לפה. כי פעם, אחרי שנים של ניקיון, הלק הזה היה מגיע בלי שאני אשים לב, ואז זה כבר היה מאוחר מדי. וזאת התשובה ללמה היא לוקחת את הביס הראשון. אין סיבה. הוא נמצא שם, ואין לי פתרון רוחני מספיק חזק, אז אני אקח כל פעם מחדש לצערי. וזהו, אני אפסיק לנאום. הוא נשמע אותך.
כן, אני יודעת, זה כל כך, עכשיו שסיפרת על הקטע של העוגה, אז פתאום אני נזכרת איך החיים שלי היו קודם, איך הייתי כל הזמן מיישרת את העוגה, כל הזמן, כאילו, הייתי פותחת המקרר, רואה את העוגה ואז מיישרת, אבל גם אפילו בלי סכין, סתם עם כפית. כאילו, האכלנות הכפייתית הזאת, שהאוכל המסוים, המאכלים שאני מגדירה אותם כאלרגיים, שהם גורמים לי לרצות עוד ועוד, ואין לי שליטה, אני רוצה אותם עוד, פשוט מנהלים אותי. ואני יודעת, בתוך תוכי, אני אולי לא זוכרת באותו רגע, כי זה יותר חזק ממני, אני חסרת אונים מול המאכלים המסוימים האלה, כל עוד אין לי את הפתרון הרוחני. אני לבד במערכה, אז זה קרב אבוד מראש, כאילו זה משחק מכור מראש, האוכל תמיד ינצח אותי, חבל בכלל להתחיל עם זה, חבל להתחיל עם הביס הראשון, אבל זה לא ידעתי לפני שהגעתי לתוכנית, כי לפני התוכנית, זה כמו שאת ספרת על העוגה, שעכשיו אני כל כך צוחקת, שתמיד היינו מיישרים, מיישרים עד שזה נגמר, ואני מגזימה, ואני שואלת את עצמי גם למה אני לא אוכלת כמו ליידי, למה אני אוכלת בעמידה, למה אני תוקעת יותר מדי, למה אין לי מידתיות, פרופורציות באוכל, אין לי גבולות בצלחת, למה? מה עוד? שהרי אני יודעת בראש שלי, אני יודעת מה היו התוצאות, אני יודעת שאני אסבול, כמו שכתוב פה, הסבל וההשפלה הכרוכים בכך.
ממש.
אני יודעת שאני אסבול, אני יודעת שלא יהיה לי נוח, אני יודעת שיהיה לי קשה לנשום, אני יודעת שיהיה לי גזים, לא רוצה לתאר יותר מדי, אני יודעת שיהיה לי קשה בספורט, אני יודעת את הדימוי העצמי שלי, שאני לא אוהב את עצמי, ושהבגדים לא עולים עליי, וזה כל הזמן אני בתוך המעגל שאין לו סוף, מעגל קסמים כזה שאני לא יכולה לעצור אותו. ואז באים כל אחרי שאכלתי ואחרי שתקעתי ואחרי שכאילו נהניתי, כי זה רק לתקופה קצרה מאוד, לזמן קצר, כי הרי זה מלכודת הדופמין הזה, שבמיוחד אני מכורה לסוכרים, אז זה מלכודת הדופמין, כי באותו רגע זה כמו סם העונג. אבל זה משקר, זה השקר, דוקטור סריקוט מדבר על האמת והשקר. מה ראש החולה המעוות שלי מספר לי, כשאני כן בלי להרגיש לוקחת משהו פותחת את המקרר ולוקחת עוגה, או לוקחת את כל הדברים שאני יודעת שלא ממש רצוי, אסור לי לקחת, אני צריכה לוותר עליהם, לוותר.
ממש, ממש
וזה רק להיום. הפטנט שהוא רק להיום, מה יהיה מחר, לא יודעת, לא, לא, לא חושבת על מחר, חושבת רק להיום, אני לא אגע במאכלים האלה.
רק להיום ומחר אלוהים גדול.
כן,
תרתי משמע.
מחר, בדיוק, בדיוק, וזה
ממש.
באמת גם מתקשר לכל מיני תקופות לא פשוטות בחיים ומורכבות בחיים. שאני חושבת בטעות, הראש המעוות שלי חושב בטעות, שזה מה שיעשה לי טוב, אני רוצה לשכוח, אני לא רוצה להתמודד עם החיים, עם המציאות, עם הכאב, עם הפחדים, לא בא לי להתמודד עם זה, קשה לי עם זה, אבל בשימוש בחומרים, לא רק שלא פתרתי את הבעיות שהן גדולות עליי, שאני בן כה, אני אעשה שמיניות באוויר ולוליינות ואני לא אצליח לפתור אותן, אלא אני מצאתי לעצמי עוד בעיה, את האלרגיה שמתפתחת, אני מפעילה במו ידיי, אני מפעילה את האלרגיה.
ממש ככה, ממש ככה. את יודעת, היום בדיוק אני שיתפתי בתוכנית הבוקר, שהיה לי, שכחתי איזה שני ערבים ברצף, להכניס את המנת שומן שאני אוהבת לשים בארוחות הערב, ופתאום הייתה לי, אחרי המון שנים שזה לא קרה, פתאום נהייתה לי עצירות, אבל משהו מטורף, מטורף, כאילו, סליחה על התיאור, אבל ממש בסופו של דבר הרגשתי שאני יולדת מהתוכס, וזה היה באמת נורא. הבעל שלי הציע לי שהוא יביא לי כדור שמשלשל. העניין הוא שלבן אדם נורמלי זה באמת הגיוני ללכת לפארם הקרוב אלייך ולקנות. אבל אני, שחלק מההתנהגויות הכפייתיות שלי סביב אוכל וניסיון לשלוט במידות שלי ובאכילה שלי, והיה גם שימוש במשלשלים, אז היה לי נורא ברור שאם אני לוקחת את זה, כן, זה יפתור לי את הבעיה באותו רגע, אבל אני יכולה להתמכר מיד בחזרה למשלשלים. כי זה נורא פשוט, את אוכלת הכל והכל יוצא, לכאורה, כן? שוב, זה לא באמת ככה בדיוק, אבל... ובאמת, זה לזכור שלקחת את הביס הראשון, את המשקה הראשון אצל אלכוהוליסטים, זה אצלנו, זה לא רק את הביס הראשון, אלא זה לפעול את ההתנהגות הכפייתית הראשונה, נגיד, להתחיל להישקל כל יום. או אצלי זה היה לשקול את הארוחות שלי בצורה כפייתית, ממש כאילו על הגרם, ואם זה לא בדיוק, אז הרגשתי שאני נוראית, או לעשות ספורט יותר ממה שהגוף שלי מסוגל, וגם באמת כמובן להקיא בכוונה או להשתמש במשלשלים. והמצחיק הוא שאיך זה נפתר בסופו של דבר, כי כמובן אני ממש... קטנה מאוד וחלשה מאוד מול זה, שהתפללתי ואמרתי, כאילו ממש בבכי, בדמעות, בזעקות כאב, זה היה איזה חצי שעה, לא יודעת, יותר, ואז ביקשתי מאלוהים שינחה אותי, ולא הייתי מסוגלת אפילו לעשות ממש מדיטציה, כי כל כך כאב לי, כאילו ברמה שאני לא זוכרת שככה כאב לי בלידות שלי, באמת, גם בזאת שלא לקחתי אפידורל. וממש, ואז פתחתי, ועוד על אלכוהוליזם, יש את הסיפור הזה שהוא שותה את הכוס חלב, ושם פתחתי את זה באקראי, וראיתי את הכוס חלב, ואמרתי לבעלי, אני חושבת שאני צריכה לשתות חלב, והבן שלי הגדול הביא חצי כוס, ושתיתי, ואחרי 10 דקות, הכל הסתדר כדרך הטבע, ואני אומרת כאילו, באמת, כמו שאמרת, רק להיום, זה אלוהים גדול, ותודה לאל, אבל זה באמת מזכיר שרק אם אנחנו עמוק עמוק בהחלמה ובצעדים, זה יכול לקרות, הנס הזה, שישמור עלינו. אם לא, זה בפעם הראשונה שאני רק אחשוב מחשבה כזאת, אני כבר אתחיל להשתמש, אפילו אם אני עדיין פיזית לא עושה את זה. ובאמת כתוב פה בסוף עמוד 21 שיכול להיות שבאמת אף פעם לא תהיה תשובה מלאה לשאלות האלה, יש כל מיני דעות למה אנחנו מגיבים אחרת מאנשים נורמליים. והם אומרים על האלכוהוליסט, אם הוא עבר נקודה מסוימת, כמעט אי אפשר לעזור לו. איננו יכולים לפתור את החידה. אנו יודעים שכאשר האלכוהוליסט אינו שותה, כפי שהוא עשוי לעשות במשך חודשים או שנים, הוא מגיב כמעט כמו אנשים אחרים. באותה מידה, אנו גם בטוחים שברגע שהוא לוגם איזשהו אלכוהול, משהו קורה בגוף שלו, גם מבחינה גופנית, גם מבחינה נפשית, וגורם לכך שהוא למעשה לא יכול להפסיק. הניסיון של כל אלכוהוליסט יספק לכך אישורים בשפע. יש לך איזו דוגמה שאת זוכרת שהתחל, ככה במקרה, במחשבה לא לגמרי מאופסת, להשתמש מתישהו בעבר, ואיך זה קרה באמת, בדיוק כמו שמספרים פה?
לגמרי. עכשיו, המעגל ההתמכרות שלי הוא בא לידי ביטוי שאני משתמשת, כמובן כדי עכשיו בדיעבד אני יודעת, אז לא כל כך הבנתי מה אני עושה לעצמי. שאני משתמשת כדי לשכוח, כדי לא להתמודד עם החיים. אבל כל הזמן התמודדתי עם דיאטות, עם פתרונות אחרים, לא הפתרונות הרוחניים, הפתרון הרוחני שמצאתי בתוכנית הזאת של 12 הצעדים ו-12 המסורות של הביג בוק. ואז כמו שאת מתארת, היו לי כל מיני סוגים, הלכתי לרופאים, הלכתי לדיאטנים. עכשיו, הדיאטנים נתנו לי איזושהי תוכנית אוכל שהם לא הבינו שאסור לי להכניס לתוכנית האוכל הזה, לדוגמה, חטיף, חטיף קטן. אבל אני לא יכולה, כי אני שייכת לקטגוריה של האכלן הכפייתי האמיתי. אני האלכוהוליסט האמיתי, אני לא יכולה להכניס לסיסטם שלי אפילו טיפה של סוכר. אז הפטנט הזה של הפיצוי במרכאות כפולות ביום של החטיף הזה, הוא לא היה יעיל במקרה שלי, מכיוון שזה לא הצליח. המבחן בתוצאה זה לא הצליח. איך הייתי, מה הייתי עושה? הייתי עושה צומות. באמת, ימים שלמים, יום שלם לא הייתי אוכלת. ואחרי זה, אחרי יום יומיים, הייתי צריכה הרי פיצוי. הרי הגוף, האדם, חייב את כל המזונות, מזונות טובים, כי אוכל זה דבר חיובי. הוא בונה את השריר, הוא בונה את העצמות, הוא נותן לי אנרגיה, הוא נותן לי כוח לחשוב וכוח לאנרגיה. אוכל זה דבר חיובי. אבל מתי הוא כבר בעייתי? כשאני לא יכולה לדחות סיפוקים, ואני אוכלת מזה עוד ועוד, הפרופורציות, כמו דרך אגב, בכל דבר בחיים, פרופורציות. אז גם באוכל, גם בצלחת. ואז אני הייתי עושה צמות, והייתי צריכה פיצוי, והייתי מספרת לראש שלי, וואה, לא אכלתי, אני צריכה פיצוי, והייתי נופלת. וככה זה היה מעגל התמכרות של שימוש, ואז מתפתחות האלרגיות והאובססיות, ואז הבולמוסים, ואז גם רגשי אשמה. למה עשיתי את זה? וזה גם לרדת על עצמי, על האישיות שלי. איזה אישיות יש לי? אני לא מצליחה. למה אני מצליחה בדברים אחרים? ובזה אני לא מצליחה באוכל. למה? התשובה היא פה בדפים האלה. שהאוכל הוא ערמומי ורב עוצמה ומבלבל, ודרכי ביניים לא עזרו, אני לא יכולה לעשות צומות או להקיא, אני במקרה שלי לא הייתי מקיאה, אבל כפי שנאמר פה, אז אני הייתי משתמשת בצומות, זה גם כן שימוש לרעה, זה גם, זה עיוות, זה המוח החולה שלי, והתירוצים שאני מתרצת לעצמי, שהיום אני כזה, זהו, זאת המילה, הייתי מכזזת. וזה לא נכון לעשות את זה. אני פוגעת בעצמי, אני פוגעת בבריאות שלי, ולכן כל כך חשוב, בהתייעצות עם תזונאית, אני הלכתי אחרי זה לתזונאית, ואני מדברת כבר לפני הרבה שנים, ועד היום, מדי פעם אני מרעננת את תוכנית האוכל שלי, והתזונאית שלי, תודה לאל, זורמת איתי, והיא יודעת, היא מכירה את התוכנית, והיא יודעת שאסור לי להכניס לסיסטם, אפילו פירור של סוכר, היא יודעת את זה, היא מבינה את זה, והיא זורמת איתי, וזה כל כך חשוב ללכת באמת לאיש מקצוע שיבין אותנו.
ממש, ממש חשוב. את יודעת, זה קטע, כי בדיוק היום התפרסמה כתבה במאקו, על אכלנות יתר וכפייתית וזה, והייתה שמה באמת מרועיינת, תזונאית, שבאמת מכירה את התוכנית ומפנה מטופלים אלינו, ואני אומרת איזה יופי, ואלוואי באמת שכל התזונאיות והרופאות הבריאטריות באמת יפנו, כי זה לא במקום, זה בתוספת, כי תת, אצלנו בתוכנית יש משהו אחר, התוכנית הרי מדברת על גמילה, ואז התפתחות רוחנית, התפתחות של הקשר הרוחני, וזה דבר שכמובן לא פסיכולוגים ולא בריאטרים ולא תזונאיות מטפלות בהם, וזה על הכיפק, אבל זה כאילו, תת, זה משלים, והלוואי, הלוואי שבאמת כל רופא יכיר אותנו יום אחד, כמו שמכירים את ה-AA בארצות הברית במיוחד ובעוד מדינות. זה באמת נורא חשוב, כי כמו שאמרת, מי שלא מכיר ולא יודע, יכול לשים לי, אפילו, את יודעת, אצלי, אני גם המון שנים, אני כבר מעל 20 שנה בתוכנית, ובאמת בשנים הראשונות, אני חשבתי שאני מכורה רק לקמחים לבנים, וסוכרים לבנים, לא ידעתי שאני, הגוף שלי לא מבדיל בין הצבעים השונים, וגם לא ידעתי שאני מכורה לתחליפים, ואז הייתי משתמשת המון בכל מיני סוכרזית ודיאט טיפ וכל מיני דברים, ולא הבנתי למה אני כאילו, אני אמרתי אני בהימנעות נהדרת, אני רק מה שאני אמורה, אבל הכמויות כל הזמן היו גדלות, והיו לי תירוצים שאני רצה, אז אני צריכה עוד, אבל אני כמובן לא הייתי זקוקה לעוד סלט עם מלא סוכרזית, אלא ליותר חלבון, אבל אני סיפרתי לעצמי את הסיפורים שלי כדי להמשיך ולאכול יותר. זה באמת רשום פה שההבחנות האלה יהיו אקדמיות וחסרות ערך אם החבר שלנו או החברה שלנו לעולם לא ייגעו במשקה הראשון, בביס הראשון שמפעיל את המחזוריות הנוראה הזאת. לכן הבעיה העיקרית של האלכוהוליסט מרכזה בראשו ולא בגופו. זאת אומרת, עם כל מה שאנחנו מבינות שהאלרגיה היא פיזית לחלוטין, אבל איך המוח שלי מעוות את הדברים כדי שאני אחזור לאכול? בדיוק את הדברים שאני יודעת. אני זוכרת שהלכתי לתזונאים, וכשהייתי כבר בתוכנית, ועשיתי כל מיני מניפולציות כדי לקבל את הדברים שאני רוצה, נגיד פופקורן. אני יודעת שאני מכורה לפופקורן. במיוחד בגלל שזה בכמויות גדולות, כן? כי אני, אבל אני לא, אני לא, אף פעם, אני לא מכירה מישהי שאוכלת כוס. זה תמיד הג'רות האלה, הענקיות שיש בקולנוע, או כאלה אפילו שקונים לבית, זה שקיות ענק. אז אני הייתי אומרת, זאת המנה, אני אוכלת רק מנה אחת. אבל בינינו, זה גם לא היה מנה אחת, זה היה, הייתי מכינה לפחות שתיים או שלוש שקיות, גם אם זה היה בבית, בהכנה במיקרוגל. טירוף, טירוף.
כן, זה, אני אתייחס למה שאמרת לגבי אנשי מקצוע, אז התוכנית שלנו היא לא רק תוכנית שמתמודדת עם האכילה הכפייתית, אלא גם עם התנהגויות כפייתיות, עם הפגמים שלי, ובין היתר אנחנו לומדים לקחת אחריות בתוכנית, שהאחריות היא עליי. אני לא יכולה להאשים את כל העולם ואשתו. אמא שלי הייתה ככה, ובגלל זה אני אכלתי, והיא כן נתנה לי אוכל, לא נתנה לי אוכל. זה היה בעבר, שאני הייתי מאשימה את כל העולם ואשתו, ורק לא לקחתי אחריות. אז בין היתר, העניין הזה של אנשי מקצוע, קודם כל, OA לא עושה שום קונקורנציה לאנשי מקצוע, אלא להפך, אנחנו, באחריות שלנו, השליחים והשגרירים, לבוא עם, נניח עם איזשהו פלייר לאיש מקצוע, בין אם זה תזונאי, בין אם זה פסיכיאטר, פסיכולוג, כי הרי, וגם בשעות קשות, כמו התקופה האחרונה, הרי הרבה 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 פסיכולוגים מעידים על זה, שאנשים מתמודדים עם קשיים ועם קשת של רגשות דרך האוכל, דרך נשנושים, דרך הסתקיות, משהו בפסיכולוגיה שלנו, ברשרוש הזה של הסתקיות, בקרנצ'יות הזאת, במרקמים הזה, זה איכשהו מרגיע אותנו, אבל זה השקר, כי זה מרגיע אותנו לתקופה קצרה. אז א', באמת שאנשי מקצוע היו מודעים לתוכנית הזאת, ואנחנו יכולים להביא להם, להעביר את המסר לאנשי מקצוע שיעבירו את זה הלאה, שכולנו נהיה שגרירים. ודבר נוסף, שדיברת על הנושא של המניפולציות, כי הרי אני מחפשת את כל התירוצים, למה מגיע לי היום שבאתי הביתה לאכול? באתי מיום קשה, מיום עמוס, כל התרצת מפוצה, היה לי יום קשה, היה לי התמודדות קשה, כעסו עליי, יש לי תינות, יש לי כעסים, קשת, מגוון של רגשות, וכמובן שזה גם יושב על כל מיני צלקות, ופתאום, אז ברור שמגיע לי איזה משהו מתוק, משהו שינחם אותי, אבל זה לא נכון, זה טעות, מכיוון שהביס הראשון הזה של הנחמה במרכאות, יוביל אותי לבולמוסים, ואני קשה אחרי זה לעצור את זה, במיוחד אנשים שנמצאים המון המון זמן בהימנעות, ואחרי זה בספר הגדול יש המון דוגמאות על ג'ים ועל פרד, שאחרי כל כך הרבה שנים שהם היו בהימנעות, פתאום קרה משהו, קרה משהו רגשי, והם חשבו שהם יכולים אחרי 20-25 שנה לשבת על זרי הדפנה, והם יכולים כן להשתמש, הם יכולים לקחת קצת, לא יקרה להם כלום, לפתח חלפה במוחי מחשבה. וזה לא נכון, מכיוון שזה פעם אלכוהוליסט, תמיד אלכוהוליסט. אני אכלנית כפייתית, אני צריכה להודות בזה בפה מלא, ונולדתי ככה. למה השאלת מיליון הדולר? וסביר מאוד להניח שאני אמות אכלנית כפייתית. ואי לכך, אני לא יכולה שהראש האובססיבי, שאמרת על הנושא של האובססיה של הראש, אני לא יכולה להרשות לעצמי לחשוב שאני כן יכולה לגעת במאכלים מסוימים, כי מגיע לי וכל הסיפורים שאני אספרת לראש החולה שלי, כי אז אני מכניסה לעצמי גול עצמי, ואז לא מרגישה טוב עם עצמי.
ממש, זה בדיוק העניין, זה גם כתוב פה, איפה זה היה? על התירוצים, לעתים לתירוצים יש סבירות מסוימת, אבל אף אחד מהם אינו הגיוני לאור החורבן שבולמוס השתייה גורם, הם נשמעים כפילוסופיה של אדם שמכה בראשו בפטיש, כדי שלא ירגיש את כאב הראש שלו. עכשיו, אני כל כך מתחברת לזה, כי אמרת קודם על הקטע הזה של לנחם את עצמי, אוכל מנחם. עכשיו, אותי, על מה במיוחד האוכל מכם? לא על שברון לב, או אי הצלחה בעבודה, או אי הצלחה באיזה מבחן, נגיד. כן? כי בסך הכל תודה לאל, לא היו לי הרבה כאלה. אבל מה שכן היה, זה קושי, ואפילו אפשר לקרוא לזה שברון לב, מה... התמודדות שלי בזמנו כבן אדם שמן. אז ניחמתי את עצמי על זה שאני לא במידות שאני הייתי רוצה להיות, ושאני לא מצליחה לרדת במשקל, כן? כשהייתי עשית כל מיני דיאטות והם לא הצליחו. אז מה עשיתי? הייתי מסתכלת, ממש, אני זוכרת את זה, הייתי מסתכלת במראה, מרגישה מחורבן עם איך שאני נראית, ואומרת לעצמי, זה לא יצליח במלא. והולכת ואוכלת, ומנסה לנחם את עצמי, על עצם זה שאני מרגישה חרה עם עצמי, על עצם זה שהדימוי גוף שלי לוקה בחסר, גם בתקופות שאגב שהייתי אפילו מתחת למשקל הרצוי, כן? זה לא משנה, אני לא הרגשתי טוב עם עצמי. אז הייתי הולכת ואוכלת, ואז מה היה קורה? הייתי מעלה במשקל. זאת אומרת, זה בדיוק כמו הבן אדם שמכה בפטיש ואומר, אבל זה בגלל שאני רוצה להפסיק את הכאב ראש. אני רציתי להפסיק את זה שאני מרגישה לא טוב עם איך שאני נראית, עם ההשמנה שלי, על ידי זה שאכלתי דברים שמשמינים אותי, או שחשבתי פעם שמשמינים אותי. מטורף. טוב, אני כבר ידוע שאני קצת מטורפת.
זה ממש מלכוד, זה כאילו מצד אחד אני יודעת במודעות שלי שלא טוב לי לגעת בדברים האלה, אני יודעת, זה כמו שאסור לגעת בכל תינוק קטן, אפילו עוד לא בן שנה, פחות מגיל שנה יודע, שאם הוא נוגע בתנור חם, הוא פעם אחת נגע, הוא לא ייגש לשם יותר. איפה שכואב, יש לי נכדים, הם באים לפה ויש לנו שיחים בחוץ, קוצניים כאלה, צברים. פעם אחת הם נשרטו, הם לא ניגשים לשם יותר בחיים. אבל אני, למה? כמו שכתוב פה, למה אני עושה את זה לעצמי? הרי אני יודעת שאני אשרף. אני יודעת מה יקרה לי אחרי בולמוס. אני יודעת איך אני ארגיש. ואני אומרת, הפעם זה לא ישרוף אותי, הפעם לא יקרה לי, הפעם מגיע לי, אוי זה רק קצת, הג'ינס עדיין יעלה עליי, מה יכול כבר להיות מפעם אחת שאני לוקחת איזה חתיכה של משהו? זה הראש החולה, זה האמת והשקר שדוקטור סיקון מדבר עליהם. הסיפורים שאני מספרת. ולמה אני נוגעת? כי אני אוהבת את האפקט של זה, אני אוהבת, את דיברת קודם על ממתיקים מלאכותיים. אני הייתי מכורה לכל הדיאטים האלה, אני הייתי שותה לפחות מינימום 2 ליטר ביום, שזה נורא, זה גם לא בריא. כל האלה זה גם לא בריא. יש כל המחקרים, הם מעידים על זה כמה זה לא בריא. ותודה לאל, אני נגמלתי מזה, אבל עד אז, איזה סיפורים, אני זוכרת את הקטע שמדברים בספר הגדול, נדמה לי גם דוקטור בוב מדבר על ניסוי הבירה.
נכון.
אני אקח מהביר הזה, אני אשתה כזה, אני אוכל, אותו דבר אני אמרתי לעצמי, אני לא אוכל את הדבר האמיתי, אני אוכל את התחליף. תחליף של שוקולד, תחליף של עוגיות, תחליף של עוגות. מה, זה סוכרזית, לא? מה כבר יכול להיות? אבל מהתחליפים האלה, בחודש אחד עליתי 5 קילו. זה
אבל אני חושבת
הניסוי
שהקטע
הזה.
הוא שאני, לא רק שאני מתרצת, יש לי יכולת הדחקה ושכחה מופלאות, באמת. אני באמת לא זוכרת, וחשבתי שזה משהו שתכונה מיוחדת לי, ואז כתוב פה בספר, זה מתחיל בעמוד 22 וממשיך בעמוד 23, העובדה היא שמסיבה בלתי ידועה, רוב האלכוהוליסטים, או בכלל, במקרה שלנו אכלניסטים, איבדו את כוח הבחירה בקשר לשתייה. הכוח שאנו מכנים כוח רצון פשוט אינו קיים בזמנים מסוימים. איננו מסוגלים להביא למודעות שלנו בעוצמה הדרושה את הזיכרון של הסבל וההשפלה שחווינו אפילו בחודש או בשבוע שחלפו. אין לנו הגנה בפני המשקה הראשון. ואני באמת, יש לי זיכרון של פיל. באמת, אני זוכרת לפרטי פרטים דברים, חוץ בזמנו זה היה, שהייתי מגיעה ואומרת ומאמינה בזה, שלא אכלתי שום דבר, ושוכחת את כל הדברים שדחפתי לפה לפני זה, ובאמת כל פעם מחדש שכחתי את ההשפלה והכאב שהגיעו אחרי בולמוסים, ואחרי הקאות, ואחרי צומות, וכל ה... פשוט כל פעם שכחתי, ואמרת קודם על הקטע של הילדים והנכדים שלומדים על ה... לא לגעת בתנור חם ולהתרחק מקוצים, ובדיוק בהמשך פה רשום, פשוט חסרה לנו הגנה מהסוג שמונע מאדם לשים יד על תנור חם. וזה בדיוק זה, זה בדיוק מה שאמרת, כי אנחנו יודעים, אני בגיל, לא יודעת מה, 3-5, הכנסתי ידיים לתוך טוסטר בשביל להוציא טוסט, כמובן אכלניסטית, כבר מהגיל הצעיר ההוא, וניסיתי להוציא אותו שלא יישרף לי. ויש לי עד היום על האצבע, בכף יד ימין, יש סימן כזה. מאז,
וואו.
בחיים, אני לא, אפילו, את יודעת, לתנור, כן, כשהוא תנור חם, ואני מכינה כל מיני מאכלים למשפחה, אני פותחת מהצד את התנור, נותנת לעדים לצאת, כי אני יודעת שזה יכול גם לגרום לסוג של קביעה, ואני מחכה, ואני רק תמיד, רק עם כפפות משתמשת, בגלל הזיכרון ההוא. אבל הזיכרונות של השימוש בשוקולד, בגלידה, בפופקורן, בפיצה, בפיתות, פיתות עם חומוס, עם כל מיני דברים בתוכם, עם כל פעם מחדש, הייתי שוכחת, שוכחת איך זה גורם לי להרגיש פיזית ונפשית.
אני גם משלה את עצמי שאני יכולה להפסיק. זה פנטזיה, זה כאילו אני, הראש שלי מספר סיפורים, לא נורא, אני אוכל, אבל אין לי כאכלנית כפייתית את המנגנון של להפסיק. אין, הוא לא קיים אצלי, המנגנון של להפסיק, לאכול, נניח אני פותחת חפיסה של משהו, באמת, אני לא נורמלית, כי אני רואה איך חברות שלי שהן נורמליות, איך הן מתנהגות. הן לוקחות שורה, קוביות, נגמר סיפור, זה לא מנהל אותם יותר. אותי זה מנהל. וכשאני לא בפתרון, וכשאני עמוק בתוך האכילה הכפייתית ובמעגל ההתמכרות, אז אני כאילו הראש שלי מספר לי סיפורים, לא נורא, אני יכולה, כי יאללה, אני אפסיק, אני באיזשהו שלב אני אפסיק, אבל זה לא יכול לקרות, כי פיתחתי את האלרגיה. והאלרגיה קורית עוד, הבטן אומרת לי עוד, אני רוצה עוד, עוד מזה. ואני לא יכולה להפסיק. כשזה
לגמרי.
מגיע לאוכל, וכשבכל מיני דברים אחרים, כמו שאת אמרת, עם התנור, או כל מיני דברים אחרים, נהיגה, אני יודעת שאני צריכה לעמוד באור אדום. מה, אני אסע באור אדום? אפילו שבא לי. מה, אני מתאבדת? פה, באכילה כפייתית, אני סוג של מתאבדת. יש גם איזשהו, באחד הפרקים, נדמה לי בסיפורו של ביל, אומר, זה כמו, כאילו אני קופצת לכביש סואן. ואני חושבת ככה, על החיים ועל המוות, אני מתאבדת. או, כמו רולטה רוסית, זה כן יפגע בי או לא יפגע בי? בטח שזה יפגע בי. אם אני אמשיך באכילה הכפייתית, ואני לא אעצור, ואני לא אעשה את העבודה שמציעים לי פה בתוכנית, אז אני אפגע פיזית, נפשית ורוחנית.
זה קטע, כי אני חושבת שתוך כדי שאת מדברת, אני אומרת לעצמי, אני חושבת שהבעיה הגדולה שלי, כאילו השורש, הוא היה רצון להיות נורמלי, להיות כמו כולם, בכל דבר. זה שנגיד, את יודעת, תמיד הייתי הג'ינג'ית היחידה בכיתה. לא רציתי להיות השונה, לא רציתי להיות האחרת, הכי נמוכה, את יודעת, שלבים מסוימים הכי שמנה נגיד, אבל באמת זה תמיד כאילו להיות שונה מכולם, לא להיות כמו כולם. וגם הקטע הזה עם האוכל, כאילו באתי לאוהב ואמרו לי, תקשיבי חמודה, את לא נורמלית, הגוף שלך לא נורמלי, החשיבה שלך היא לא נורמלית, וזה לא, את אף פעם לא תוכלי לחזור להיות נורמלית, זה לא יקרה. יש פה תוכנית, היא פשוטה, תעשי אותה, והיא תעזור לך, ואת תרגישי כן חלק מה, כי יש פה המון אנשים בחברותה הזאת, שהגוף שלהם בדיוק מתנהג כמו הגוף שלך, והחשיבה שלהם בדיוק לא נורמלית כמו החשיבה שלך, ועכשיו באמת, בדעת שאנחנו נפגשים, כן, אני מרגישה שאני אחת מכולם, שאני לא יוצא דופן, אבל עם האוכל, המון המון שנים, גם בתוך התוכנית, ניסיתי לשכנע את עצמי, שאני אלמד את הדרכי אכילה הנורמליות, אני אדע את הכמויות הנורמליות, ואני אשחק אותה נורמלית, כאילו אני כמו כולם. רק שהרמתי ידיים והבנתי שזה לא הולך לקרות. תודה לאל, אני לא בשימוש פעיל כבר 4 שנים, ואמן שעוד 30-40 שנה זה גם ימשיך ככה. אבל אין לי שום תעודת ביטוח, חוץ מלעשות בדיוק את מה שכתוב פה בספר הזה.
נכון, אין לנו חיסון נגד הדבר הזה, ואת דיברת על השוני, ואני זוכרת שהגעתי בהתחלה לאורווי, בכמה שנים הראשונות, אפילו התביישתי בזה שאני באורווי. לא סיפרתי. היום לא רק שאני לא מתביישת, אלא אני מעבירה את המסר איפה שאני רק יכולה, כמובן לפי ההנחיות של התוכנית. אני לא אתעלק על מישהו, אבל איפה שאני רק יכולה להעביר את המסר, ואני מספרת על עצמי ועל הפתרון, שאני כבר 14 שנה בפתרון הזה, והמבחן הוא בתוצאה, אנחנו משמשים דוגמה ומופת למה קורה לבן אדם שמתמיד בתוכנית הזאת. ואני באמת פעם חשבתי שאם אני אשאר מפוקחת, כלומר בהימנעות תקופה ארוכה, אז אני זהו, כבר קניתי את עולמי, אני יכולה להפסיק לעשות. לא, זה לא סיליבוס כזה של אוניברסיטה, גמרתי 3-4 שנים, הגשתי את העבודות, עשיתי את הבחינות, זהו, לתלות את את התעודה על הקיר. זה, אני באמת, אני חושבת שזכיתי, כי אני התחלתי לספר שהתביישתי בזה. היום אני חושבת שאני מבורכת. למה? כי לא רק שטיפלתי בעניין הפיזיולוגי שלי, האכילה הכפייתית שאני רציתי לרדת במשקל, אלא הרווחתי כזה ערך מוסף ענק בתוכנית הזאת. זה